אני שמח ונרגש לברך בברכת ברוכים הבאים את כל תלמידי בית המדרש, הרבנים, האברכים. ברוכים הבאים. אין לך דבר שמשמח ומענג יותר לראות את ספסלי בית המדרש הולכים ומתמלאים בתלמידים ותיקים, תלמידים חדשים. כל התורה נשמע בעוז וילך ויגבר. באמת התרגשות גדולה, שמחה גדולה, שמחה אמיתית של הפרט, של הכלל, של כל אחד ואחד של לומדי התורה ושל ישיבת שעלבים, תלמידי ישיבת שעלבים, רבניה, כולם, כולנו שמחים ומברכים אתכם, ברוכים הבאים. ברכה מיוחדת לתלמידים החדשים המרובים מהארץ, מחול, שהגיעו. אמרנו הבוקר בתפילה, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, ברוכים הבאים. הפסוק הזה מדבר, כשהיו עולים השבטים לירושלים, אז אנשי ירושלים היו יוצאים לקראתם והיו אומרים, ברוכים הבאים, ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם. אנחנו שכבר נמצאים פה בבית השם, אנשי ירושלים מברכים את הבאים, את העולים לרגל, את אלה שהביאו ביקורים. אנחנו רבני הישיבה, אברכיה, התלמידים הוותיקים, מברכים את הבאים, את אלה שנכנסו עכשיו לשערי הישיבה. ברוכים הבאים בשם השם, ברכנוכם מבית השם. מה יכול להיות בית השם יותר מאשר ישיבה, הבית שבו לומדים תורה, מבקשים את השם. באמת עוד פסוק שאמרנו היום, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך, יש לו, מה אין לו על הראש? צריך לנהל את כל הממלכה, להילחם, לפרנס את ישראל, לדון את ישראל. אבל החלום הגדול שלו, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם. דוד המלך אומר, עם כל הדברים, ודברים גדולים ונוראים, חשובים, הוא עושה, אבל הוא אומר, וואו, אם רק הייתי יכול, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתם זוכים למה שדוד רצה לזכות ולא תמיד הצליח. שבתי בבית השם, שבתי בבית השם, הכל מפנים לכם, הכל מאפשרים לכם, נותנים לכם את כל התנאים, רק לשבת בבית השם, לחזות בנועם השם. ואני אומר את זה במיוחד גם לתלמידים החדשים, בימים הראשונים נראה הכל מבולבל, יש את ההלם, מין שוק כזה, עוד לא מתרגלים, קשה אולי ללמוד כל היום, רגע, מה רוצים ממני, מה אני רוצה, מה אני מחפש פה, זה חברים חדשים, מקום חדש. אבל מהר מאוד זוכים, מהר מאוד זוכים, ואתם יכולים לשאול את החברים הוותיקים שלכם, שאדם מבין שזה המקום הכי נפלא, חלום שאדם יכול להתגשם. ועוברים שנים שנים, אנשים הולכים 10, 20, 30 שנה, אומרים, אלה היו השנים היפות ביותר בחיי, בונות אותי, מי ייתן ואני אחזור. אז רבותיי, לא להיבהל מההתחלה, לדעת שאתם זוכים לקבל מלוך אופניים של שבתי בבית השם. ודוד המלך רק מבקש, אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אבל מי שנכנס בשערי הישיבה, עוד אפילו לפני שהתחיל ללמוד, עוד לפני שפתח את הגמרא, כבר זוכה לתואר נפלא וגדול. כל אחד ואחד מכם הוא מבקש, ומבקש השם. כבר עכשיו אתם מבקשי השם. למה אני אומר את זה? יש גמרא בסוף ברכות, רב יהודה, ראש המדברים, פתח לכבוד תורה ודיבר. כתוב שמשה נטע את האוהל מחוץ למחנה, מחנה ישראל, מי שהיה צריך ללכת הכי רחוק זה היה 12 מיל, לא יותר. היו כאלה שהיו יותר קרובים. המשה נטע את אוהלו מחוץ למחנה, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. מי שמבקש השם, רוצה לשמוע דברי תורה ממשה רבינו, יוצא אל אוהל מועד. מה אדם? רוצה ללמוד תורה, מבקש השם. אומר רבי יהודה, משה ייקח את האוהל ונטל לו מחוץ למחנה, ועלו דברים קל וחומר. ומה ארון השם שלו היה מרוחק אל השני מסר מיל, אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה, כל אחד ואחד מכם הלך מעיר לעיר, יש ממדינה למדינה ויש מדינות יותר מרוחקות, אבל הוא הולך ללמוד תורה מבקש השם. והתואר הזה של מבקש השם זה ההכנה הכי נפלאה. כשאדם מבקש, אז קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. עצם הבקשה כבר היא דבר נפלא. הזכרנו כמה פעמים מהבמה הזאת את רבינו יונה. רבינו יונה אומר שאדם עוד לפני שהוא עושה צעד ראשון בתורה ובקיום מצוות, עצם ההחלטה אני בא ללמוד ולדעת ואני רוצה להתקדם, ומה שאני אלמד אני אשתדל לעשות, עצם הבקשה והרצון הזה של מבקש השם כבר עושה כאילו הוא עשה, הוא מקבל שכר. רבינו יונה אומר שהאדם הזה, הוא אומר אני נכנס עכשיו לישיבה, עוד אני לא יודע כמה אני אלמד, אני לא יודע במה אני אתקדם בתורה ובמצוות, איך אני יכול לעשות, אבל אני רוצה ללמוד כי אני רוצה להשתנות, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לצאת תלמיד חכם, אני רוצה להיות עובד השם. כבר עכשיו הוא כאילו נחשב שעושה. רבינו יונה מוכיח את זה מהמחילתא, שכתוב שבני ישראל שמעו למשה על ענייני הפסח, וכתוב וילכו ויעשו בני ישראל, וכי מיד עשו, ולא לא עשו את ה-14, אלא כיוון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד. ולשונו הנפלאה של רבינו יונה ראשון בשערי תשובה, מעת אשר קיבל עליו כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו, קנה לעצמו זכות ושכר על כל המצוות והמוסרים, ואשריו כי צידק נפשו בשעה קלה. מה יכול להיות יותר מתאים למי שנכנס בשערי הישיבה? אומר אני עוד לא יודע שום דבר, אני עוד לא יודע אפילו מה זה ישיבה, אני ודאי לא מבין מה זה מחייב אותי ואיפה אני אהיה עוד 10 שנים, אבל אני בא פה כדי ללמוד תורה, אני בא פה כדי לקבל, כדי להתקדם, כדי להיות מושפע, כדי לפעול. איך אומר רבינו יונה? צידק נפשו בשעה קלה ומקבל שכר. מבקשי השם, אז לא רק מבקשי השם אלא כאילו מצאו. ומה יכול יותר נפלא מלהתחיל שנה בראש חודש אלול, בזמן אלול? היום תקענו בשופר. תקיעת השופר הזאת זה תקיעת שופר שמשה רבינו עלה בראש חודש אלול לקבל לוחות אחרונים, ואלה הלוחות שביום הכיפורים נתן לו הקדוש ברוך הוא. לכן יום כיפורים הוא יום סליחה. דבר מדהים יש פה, תשובה. ומי לא צריך לחזור בתשובה, ומי לא חייב לחזור בתשובה? תשובה כרוכה בתורה. מה הביטוי הגדול לסליחה ומחילה של יום כיפור? למה יום כיפור? כי יום כיפור זה יום מתן תורה, וההכנה למתן קבלת לוחות שניים זה ההכנה הגדולה לתורה, וזה תשובה. בן אדם אומר כל אחד מאיתנו צריך לחזור בתשובה, כל אחד צריך להתקדם, ואדם יכול להגיד אני צריך לתקן את זה ולתקן את זה ולפעול פה. תופסים את התשובה. פעם נתתי שיעור שלם על עשרות, בלי גוזמה, עשרות עניינים שתורה ותשובה קשורים זה בזה. תורה ותשובה קדמו לעולם, תורה ותשובה מגיעים עד כיסא הכבוד. כל עניינים, ראית תלמיד חכם שעבר עבירה אל תערר אחריו, כי ודאי עשה תשובה, דווקא תלמיד חכם. תורה ותשובה כרוכים זה בזה, כי זה קשר ישיר מריבונו של עולם. אז רבותיי, אנחנו נכנסים לישיבה, אנחנו נכנסים ביום הזה להכנה, לתשובה דרך התורה. אין לך תשובה גדולה מזאת, אבל יש פה יותר מזה. הרי משה רבינו עלה לקבל לוחות שניים, לוחות הראשונים נשתברו. לוחות הראשונים הייתה להם מעלה עצומה שלא היו במלוחות שניים, ובעצם לכאורה עם ישראל הפסיד הפסד גדול בלוחות שניים שלא היו בידיו את הלוחות הראשונים. למשל, כתוב בחז"ל שלוחות ראשונים, בין תורה שבכתב בין תורה שבעל פה, הכל היה כלול באיזושהי צורה ניסית בלוחות ראשונים, הסגולה הזאת של מם וסמך בלוחות. לוחות ראשונים, אם לא היו נשתברים, התורה לא הייתה משתכחת מישראל. מי שהיה לומד תורה לא היה שוכח. אם לוחות ראשונים לא היו משתברים, לא היה שולט יצר הרע בישראל. אז לכאור הצער גדול, הפסדנו הפסד גדול בזה שאין לנו לוחות ראשונים, ומה לעשות? קיבלנו משהו, סליחה, לוחות שניים. אבל יש דרוש נפלא של בית הלוי, דרוש י"ח. בית הלוי בשו"ת, באמצע שו"ת, יש לו כמה וכמה דרושים נפלאים על דרך האגדה. הבית הלוי אומר, בעצם מההפסד והנפילה הזאת עם ישראל הרוויח. כי מקודם, אומר משל נפלא מאוד, מקודם בעצם התורה הייתה מושלמת, וכל מה שאדם היה צריך לעשות זה לקבל את התורה כמות שהיא, כי הכל היה שם. אדם גם לא היה צריך להתייגע ולא להצטער. הוא אומר, אם היינו מקבלים את הלוחות הראשונים, האדם היה כמו ארון קודש ששמים בו ספר תורה. ארון קודש יש לו מעלה גדולה, אבל הוא רק בגדר תשמיש קדושה. כשבני ישראל חטאו אמנם ונשתברו הלוחות, ועכשיו תורה שבעל פה לא כתובה על הלוחות, אלא תורה שבעל פה, אדם ישראל צריך ביגיעה עצומה, הוא בעצמו הוא חלק מהיסוד של כתיבת תורה שבעל פה. זה איזשהו תהליך שהוא לא נגמר, הוא עובר מדור לדור. הוא אומר, אדם נהיה לא כמו ספר תורה, ארון של ספר תורה, הוא נהיה כמו קלף שעליו, על ליבו, על נפשו, כותבים את התורה. וזה עצם הקדושה, זה לא תשמישי קדושה, זה עצם הקדושה. כי כותבי מלוח ליבך, אנחנו חלק בלתי נפרד מהתהליך הגדול של מסירת תורה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק בלתי נפרד מהמהלך הזה. וזה שתורה נלמדת ביגיעה ובצער, ולפעמים במלחמה עם המידות, עם העבירות, עם הנפילות, הרי לוחות ראשונים לא היו נשתכחים, לוחות ראשונים זה היה בלי חטא. אומר הבית הלוי בסוף הדרוש, לוחות השניים נתחדשה צער והגיעה גדולה ללומדים, אחד שהתחדש להם שכחה, וגם נצטער צער והגיעה על ידי יצר הרע מבלבל חייהם גם בעת לימודם. בראשונים לא היה יצר שולט, אבל נגזר עליהם שילמדו תורה מתוך הדחק ומתוך טירוף הדעת, ומתוך כך שכרנו כפול ומכופל לעולם הבא, שנאמר הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. אתם שומעים? לא הפסדנו, הרווחנו, אנחנו חלק. ורבותיי, אני אומר את זה ובמיוחד לתלמידים החדשים, לא להישבר מקשיים, לא להישבר אם זה נראה קשה, אני לא מבין, אני שוכח, לא הבנתי את השיעור, היה קשה לי בסדר, היה קשה לי לשבת וללמוד, יש דברים שמבלבלים אותי, יש לי נפילות, אני לא מבין איך הקדושת התורה מסתדרת עם מה שקורה איתי בחיים. רבותיי, אנחנו בדור של לוחות שניים. היום הזה אנחנו עושים את הצעדים הראשונים לקבל לוחות שניים בראש חודש אלול, וזה אופי של לוחות שניים, והקושי זה המעלה. כמו שרוכבי האופניים אומרים, אם קשה לך סימן שאתה בעלייה, אם קשה לך סימן שאתה בעלייה, תזכרו את זה, אנחנו בעלייה, והעלייה הזאת היא קושי. ואל תחשבו שמי שקשה לו סימן שזה לא שייך לו, לא, הייתי אומר הפוך, מי שלא קשה לו והולך לו בקלות, שיבדוק אולי משהו לא בסדר. כי גם רב קיבייגר וגם הגרא היו צריכים להתייגע, כל אחד ברמה שלו. הקושי הוא חלק בלתי נפרד, ומתוך זה שכרנו גדול. רבותיי, אנחנו בדור של לוחות שניים, ולוחות שניים ככה הם עובדים. ואני רוצה לדבר על לימוד תורה ולימוד תורה בישיבה. מה זה ישיבה? מה מצפים מכם מישיבה? מה הישיבה אמורה לתת? מה אנחנו מצפים שתדרשו מאיתנו שניתן לכם? ואנחנו מחפשים ומחכים שתדרשו. יש לא שני דינים, שלושה דינים. יש עצם לימוד תורה, מעלת לימוד תורה, אדם שיושב בפינה בשטיבל ויושב ולומד תורה, מעלתו, תלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה זאת המצווה הכי גדולה, הכי חשובה, הכי נשגבה. היא התורה שנלמדת בעבר הכי חשוב לנו, בשכל שלנו. היא הדבר שמקשרת אותנו עם השכל האלוקי. אין לך מצווה גדולה כמו תלמוד תורה, וכל המצוות נדחות מפניה, ומעלתו של לומד תורה גדול מלומד ממקיים המצווה בפועל. כן, נר מצווה ותורה אור, כל הדברים האלה תלמדו. ואני קורא כבר עכשיו לשבת וללמוד על מעלת תורה במערל, ותלמדו מערל ונפש החיים, ילמדו, והרב קוק שמדבר על מעלות התורה. אבל זה עצם לימוד התורה. יש כבר דבר יותר גדול מזה שישיבה מאפשרת, והיא חלק בלתי נפרד מישיבה, זה הלימוד בחברותה. אתה לומד לא לבד, אתה לומד בחברותה. לימוד חברותה דרגה כבר יותר גדולה. ויקשב השם וישמע, שניים שיושבים ועוסקים בתורה שכינה ביניהם, ויקשב השם וישמע, שניים מחדדים זה את זה, כמו שברזל וברזל, הגמרא בתענית בדף זין, ברזל וברזל מחדדים זה את זה. אדם שיושב ולומד לבד יכול לחשוב שהוא מבין. חברותה, רבותיי, המילה כזאת היא כל כך נפלאה, חברותה. אתם תזכו לזה שהחברים הטובים ביותר יהיו אלה שישבתם ולמדתם וחידדתם זה את זה. שני, כמו גפור שנדלק משפשפים אותו אחד בחברו, חרב על הבדים ונועלו, מעלת לומדים בחברותה. אבל זה עדיין עוד לא ישיבה, ישיבה גם נותנת את החברותה. אבל יש את העניין של ישיבה, זקן ויושב בישיבה, לא פסקה ישיבה מאבותינו. מה זאת ישיבה? ישיבה זה הבניין הגדול, הבית מלאכה שבונה, בונה את האדם, בונה באדם את בניין התורה שבו, את הבניין האישיות שלו, ובונה באדם מפה גם נבנית האומה. בניין התורה, בניין האדם, בניין האומה. לזכור, כדי שתזכרו את הדברים, באמת אני מדבר פה על שלושה דברים, מקודם דיברנו על שלושה, גם עכשיו נדבר על שלושה, שכל אחד מתחלק לשלושה, או לא מתחלק לשלושה, יש לו שלושה דברים. קל יהיה לזכור את זה. אם תרצו רמז, שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הישיבה נותנת מימד אחר לבניין התורה, לבניין העבודה, ומשמעות לבניין גמילות חסדים, שתכף נסביר. הישיבה בונה בכם את בניין התורה. קודם כל, את מה שדיברנו. א', להבין את ערך לימוד תורה, את מעלת התורה, את סגולת התורה, את מה התורה פועלת באדם, באומה, הבנת ערך התורה. זה דבר ראשון, אחד, שקשור לבניין התורה. ישיבה צריכה לתת את זה, ואתם תקבלו את זה, ותדרשו לקבל את זה. מעצמכם, מעצבת, מהמערכת. דבר שני, שניים, בתורה. הישיבה מלמדת את האדם איך ללמוד תורה, לדעת תורה, לדעת ללמוד תורה, לקבל דרך בלימוד שמתאימה לך, ללמד אותך ללמוד תורה, לדעת תורה, להבין תורה, לדעת ללמוד. והדבר השלישי שקשור לבניין התורה זה לתת לך את היכולת להיות מעביר את התורה הלאה לילדיך, לבניך, לתלמידים, לסביבה הקרובה. להיות כמו הסיסמה של הישיבה, ללמוד וללמד, להיות חלק ממעביר התורה, להיות מעביר תורה הלאה. אז בחלק הזה של בניין התורה, הישיבה אמורה לבנות בך את בניין התורה, שלושת הדברים: לדעת את ערך ומעלת התורה, ללמד אותך, ללמוד, להבין, לדעת תורה, ודבר השלישי, לתת לך את היכולת ואת האתגר ואת המוטיבציה ואת היכולת להיות מלמד תורה ומעביר הלאה. לא צריך בשביל זה להיות רם בישיבה, להיות מלמד תורה. אם אתה בניך, את ילדיך, את סביבתך, תפתח דף יומי בשכונה שלך ותוכל להיות מסוגל ללמד את זה, כבר עשית צעד. זה החלק של תורה. גם בחלק שאמרנו עבודה, עבודה זה ישיבה פעם ראשונה נותנת לאנשים, אתה עומד מול השם, האדם מול ריבונו של עולם. ישיבה צריכה להקנות לאדם, והיא מקנה, ואנחנו נקנה לכם את יסודות האמונה, את הבנת ערך האמונה, מה המשמעות של עבודת השם, מה המשמעות של ריבונו של עולם, מה השם רוצה ממך, את הידיעה שעבודת השם זה לא דבר חיצוני שנדרש ממך, וגם האמונה, אלא זה חלק בלתי נפרד ממך. לא מבקשים ממך כי שמים לך אקדח על הראש ואומרים לך תקיים מצוות, אלא לא, זה אתה. מה זה אומר? הישיבה צריכה ואמורה לבנות את האדם, את הבניין של מידות, של יראת שמיים, נקודה שנייה. והנקודה השלישית, הישיבה היא המקום שבו האדם קונה לו את הכלים והיכולות לחיות חיים של בן תורה, גם כאשר הוא יעזוב את הישיבה. השאלה איך הבית שהוא יקים, איזה בית הוא יקים, מה יהיו היסודות שלו, מה יהיה חשוב ומה תפל, איך יחנך את הילדים שלו, על איזה ערכים הוא יחיה, מה הקשר של תורה, מה האיזון שבין תורה וחיי המעשה, כמה להתעסק עם פרנסה וכמה לתורה, מה המחויבות לתורה, לחיים, חיים של בן תורה. אלה שלושת הדברים שקשורים לעבודה של ישיבה. עוד פעם, בחלק הזה של עבודה, יסודות האמונה והחיבור האמונה להחדיר בליבו של אדם מידות, יראת שמיים ועבודת השם, והדבר השלישי, חיים של בן תורה. וכשאני מדבר על הנקודה השלישית של גמילות חסדים, שגם היא מתחלקת לשלושה, קודם כל גם גמילות חסדים כפשוטו, אדם צריך לדעת שהוא לא יכול להיות אדיש למה שקורה מסביב. הרצון להיטיב, אבל להיטיב אנחנו כבני תורה יכולים להיטיב לא רק ברמה הפשוטה של מישהו שנמצא בצרה במצוקה לעזור לו, אלא להיטיב לרומם את העם, להשפיע, לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, לראות מה אני יכול לרומם את העם. ראינו כמה אפשר עם רוח של אמונה, לצערנו הרב בדרך של לפעמים של סבל, כמה שלוש משפחות, כן, של הנערים, איזה רוח הם הצליחו דרך נקודה של אמונה אמיתית לרומם. כמה משפחות של חללים שהיו, כן, המסרים שהם הביאו. אנחנו יכולים לעשות את זה כפל כפליים, לרומם ולהשפיע, לראות מה הנקודה הפרטית שלי. עם ישראל מחולק לשבטים, לכל אחד גם יש תכונה מיוחדת. אדם צריך, כשהוא יוצא מישיבה, או הישיבה צריכה לחדד לו את הנקודה, מה תפקידי בעולמי, במה אני טוב, ומה עם הנקודה הזאת אני יכול להשפיע, להרביץ תורה, לגמול חסד, לפעול, כן, להרבות, מה הנקודה המיוחדת שלי. זה הנקודה השלישית של גמילות חסדים. השלושה דברים שכל אחד מתחלק לשלוש, תורה, עבודה, גמילות חסדים, וזה קניין שישיבה מקנה. הישיבה יכולה לתת, אנחנו רוצים לתת, אתם מסוגלים לקנות את זה, ואנחנו רוצים שאתם תדרשו. אתם מבקשי השם, כבר הגעתם לאוהל, עכשיו תבואו ותגידו, רגע, אני רוצה, מבקש השם, ואני אומר לכם, הרחב פיך ועמלאו, הרחב פיך ועמלאו. לא קרה כאן בישיבה בכל ההיסטוריה שלה, כן? קרה לפעמים שרבנים באו לבחור ואמרו תעשה ככה וככה, הבחור לא כל כך רצה, אבל לא קרה שבחורים באו לרבנים ואמרו אנחנו רוצים שיעורים כאלה ותורה כזאת ודבר כזה, ורבנים אמרו לא, אין דבר כזה. הרחב פיך ועמלאו, בקשו, כמובן צריך להיות תורה במסגרת הדברים שאנחנו חייבים להם, זה צריך להיות תורה, אבל במסגרת תורה הרחב פיך ועמלאו. זאת ישיבה. אנחנו בישיבה זוכים לכמה דברים, יש כמה חידושים השנה, יש חידושים בסדרים, במבנה של הסדרים, בצורת סידור החברותות, יש שינויים בקשר של ישראלים אמריקאים ובני חול, ביכולת למצוא עוד יותר לחזק את הקשר, יש חיזוק בקשר של תלמידים צעירים ואברכים, ויש תוספת של לימודים בסדרים, דגשים יותר בצורת הסדרים. הכל בנוי מתוך מחשבה ורצון איך אתם יכולים לצמוח יותר בתורה, איך אווירה בישיבה תעלה מעלה מעלה, שיהיה פה כל תורה אז שעולה, איך כל אחד ואחד יכול למצוא את האפיק המיוחד שלו להתקדם. חידושים גדולים, חלק אתם כבר ראיתם בלוח, חלק עוד נדבר איתכם. הכל נעשה מתוך מחשבה ובדיקה, הנה יש פה עוד דבר שאפשר לרומם אתכם. הוגדלנו והוספנו את הצוות, הוספנו חיזוקים לתלמידים, שיהיה להם יותר אנשים שיוכלו לגשת אליהם. ואני רוצה להזכיר פה את הדברים שקשורים לאווירה של בית המדרש והתקנות הקבועות שלנו. א', שאין פלאפונים בישיבה, בבית המדרש אין פלאפונים, לא מדברים, הכי טוב לא להכניס חלק מהאנשים יש להם כבר סייף שם למטה, יכולים אפילו לשים את זה בסייף שם, אבל, כן? אבל בכלל, לא להכניס, ובשום פנים ואופן לא לדבר, רק מי שפיקוח נפש. אם יש פה רופא שצריך לענות וקוראים לו, הוא יכול. אחרים, אם זה לא פיקוח נפש, אין פלאפונים בבית המדרש, לא על שקט ולא על זה, שום דבר. ועוד דבר שאנחנו אומרים, אני מציע את זה לעשות באלול, שכל אחד יקבל על עצמו במהלך היום שיהיו לפחות שעתיים, לא יותר, לא פחות אבל גם לא יותר, שאדם יקבל על עצמו, יש שעתיים שכולו קודש, שעתיים שבהם אני לא מדבר, לא עם החבר שלי, לא עם, רק יושב ולומד עם החברותה. כל אדם ימצא לו איזה שעתיים, מתאים לך סדר בוקר, מתאים לך סדר, אבל שהשעתיים האלה יהיה כולו קודש. ואולי אדם ישאיר לו עצמו פתק, אני עכשיו בשעתיים, שאם בא חבר ומדבר איתו, אני עכשיו בשעתיים. שעתיים האלה זה לא מרובה מדי ולא מועט מדי. במהלך השנים זה הוכיח את עצמו. יש אנשים שהודיעו, אמרו לי אישית, זה נראה משהו חיצוני, מזה גדלתי וצמחתי. בואו נעשה את זה. תקנה נוספת שקיבלנו, אין אוכל בבית המדרש. אפשר לשתות, אפשר לשתות, אבל אין אוכל. כבר התחילו פלפולים מה גדר אוכל ומה גדר שתייה, והאם הברד שמחלקים זה אוכל או שתייה, וזה יש פסקים מיוחדים מה אוכל ומה שתייה, אבל לא אוכל בבית המדרש, שתייה כן. גם השתייה מתוך הבנה שזה יכול לעורר, אין אכילה בבית המדרש. כבוד בית המדרש, אדם צריך להיכנס פה ולהגיד, ריבונו של עולם, אני עכשיו איתך, אין לי עכשיו שום דבר אחר, אני איתך. שני דברים אחרונים לפני שאני מסיים. אנחנו נמצאים היום, ביום הראשון, אחרי 50 יום של מבצע צוק איתן. קודם כל, אנחנו מתפללים יחד עם כל עם ישראל שהשקט הזה יימשך ויבוא שלום לתושבי הדרום. יש לנו שמחה וגאווה מיוחדת על התלמידים שלנו שהשתתפו במבצע הזה. נמצאים פה הבחורים של שנה ד' שעכשיו ממש חזרו והשתחררו. יש לנו אברכים שגויסו, יצאו, סגרו את מהסטנדרים, גויסו והלכו, וברוך השם שכולם שבו בשלום. אנחנו נייחד לדבר הזה זמן, מוצאי שבת נעשה איזושהי מסיבה פנימית לציין את העניין. ויחד עם הדבר הזה צריך לבוא ולהגיד, כולם חשים בתחושה שאין פה ניצחון גדול, יש פה סייעתא דשמיא, כל מה שהם זממו לא הצליחו, ראינו ניסים, החמאס הוכה קשה. אבל מה יותר מתאים, יש נציב, נציב בפרשת בלק, על ההבדל שבין דוד ושאול, וזה ממש ממש מתאים לדבר הזה. הוא אומר, יש הבדל בין איך ששאול התנהג עם האויבים לאיך דוד התנהג עם האויבים. הוא אומר ככה, שאול המלך כתיב, ואל כל אשר יפנה ירשיע, וגבי דוד המלך כתיב, היי דוד לכל דרכיו משכיל. הוא אומר, זה הכוונה למה שקרה במלחמות, כי גם שאול וגם דוד הצליחו במלחמות, אבל הנפקמינה שיש מתגבר במלחמה ואינו כובשת שכנגדו תחתיו, רק מפיל ומחליש אותם. יש כזה שמחליט, אני לא הולך לנצח לגמור, אלא אני הולך להחליש אותם. נמצא אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שנגדו. לא יצרת הצלחה אצלך, אתה לא יכול להגיד שניצחתי, אלא אתה הרשעת, פגעת בכנגדך. ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזו הצלחת האומה. וזה היה נפקמינה בין שאול לדוד. שאול רק היה מחליש ומרשיע את שנגדו, ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמועד וכל האומות שכבש. ולכן אמר בלעם על דוד שעצמותיהם של האומות יגרם וחיציו ימחץ, כי יש נפקמינה בין שני הכיבושים. דאמרשיע את שכנגדו, תראו איך זה מתאים, אינו מחליש אלא לשעה, עד שיזחזקו בעוד כמה שנים. מה שאין כן מי שכובש תחתיו ומעמיד נציבים, הרי אינו מניח להם שיתגברו. וזה דוד שחיציו ימחץ. אז אני יודע, אני לא פוליטיקאי ולא פרשן צבאי, וכל אחד מבין שבהחלט לא שאי אפשר היה לכבוש את עזה. היה אפשר, רק לא רצו, חשבונות פוליטיים, צבאיים. אבל תכלס אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא בגדר של דוד. ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם, אלא הרשענו, היינו חלק מההרשעה. פגיעה ופגיעה אנושה, הם יכולים לספר סיפורים, הם יכולים לחגוג. הרי הדמיון המזרחי יכול לפעול תמיד, גם אם יישאר ערבי אחד עם שתי אצבעות הוא גם יעשה וי, לא זה מה שיקבע אם ניצחו או לא ניצחו. אבל בשאלה האמיתית כולם צריכים לדעת שממש דברי הנציב כאן מאפיינים את המערכה שלנו, וזה סיבה לנו, ברוך השם. אני לא יודע איך היינו מתיישבים עם ראש שקט יחסית. יש מחויבות יותר גדולה להתגבר בזמן מלחמה, להוסיף וללמוד תורה, ואני צריך להגיד שיש הערכה גדולה לאנשים שלא נרתעו והגיעו. הנה בית המדרש מלא, ברוך השם שתלמידינו שבו בשלום מהמערכה. אנחנו התפללנו לרפואתם של הפצועים, כאב ליבנו על הנופלים, אבל עם ישראל עמד במערכה שהייתה מערכה בסופו של דבר מרוממת. ואנחנו עכשיו נכנסים לשנה, ואם התחלנו עם לדוד השם אורי ואישי, אנחנו נלמד במסכת סוכה. אנחנו אומרים בפסוק, כי יצפנני בסוכו ביום רע, יסתירני בסתר אוהלו. סוכה זה אוהל, דירת ארעי. מה זה יצפנני? איך אפשר להישמר? צפנים לסוכו, סוכה להצפן זה כמו לרדת למקלט. אבל כשסוכתו של ריבונו של עולם, כי צפנני בסוכו ביום רעה. אנחנו נמצאים בישיבה, סוכתו של ריבונו של עולם, המקום המגן הגדול ביותר. אנחנו צריכים ללמוד תורה בתחושה של שליחות, לקנות את כל מה שהישיבה נותנת בכל המערכים האלה שדיברנו עליהם, ואז יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, נתגבר על האויבים. אנחנו מצידנו, אחת שאלתי מאת השם, והקדוש ברוך הוא ירום אויביי, ירום ידו על אויבינו, ואז נראה גם בקיום של תפילת דוד, ולא אשוב את כלותם, ונראה את זה עוד בימינו. בהצלחה לכולם, שנה טובה, זמן טוב, עלייה בתורה וביראת שמיים.